שלום לכולם, אנחנו התחלנו פעם שעברה הקדמה כללית לספר מידות הראייה. קצת דיברנו, רק אני אזכר במה שדיברנו, או אזכר ואזכיר, שמידות הראייה זה ספר שלא רק עוסק במידות הנפש, אלא בסדר התגלות הקדוש ברוך הוא בעולמנו, אומן באומנות. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעל למידות, הוא לא מדוד בשום מידה, כי הוא מעל לזמן, למקום, לחומר, לגוף וכולי. אבל כשהוא ברא את העולם המדוד במידות, העולם שלנו הוא כן חומר, הוא כן גוף, יש ממד של זמן, יש ממד של מקום וכו'. אז הקב"ה החליט שהוא מתגלה בעולמנו במידות. אז מה הוא? מודד את עצמו במידות שונות, בזמנים שונים, מקומות שונים, מצבים שונים, אף אנחנו צריכים להכיר את המידות שהוא מודד את עצמו, ובאותם הנושאים, המקומות, הזמנים שבהם, הוא מודד את עצמו א', אז גם אנחנו צריכים להיות א'. כלומר, למשל, כל מה שהוא יקרא ים סוף, כמו הוא מדד את עצמו כגיבור מלחמה. ולכן אם אנחנו מודדים את עצמנו כשליח ציבור עטוב בטלית, אז הקדוש ברוך הוא יגיד, מה תצעק אליי? דבר עם בני ישראל וייסעו. אז בים סוף כגיבור מלחמה, בהר סיני כשליח ציבור עטוב בטלית, ולכן מה הוא אף אנחנו? והמקצוע שמלמד אותנו את סדר המידות, את הלבוש, את המידה, את המדידה, שהקדוש ברוך הוא מודד את עצמו בכל זמן ובכל מקום, המקצוע הזה נקרא אמונה. באופן פשוט, אפשר לומר שגם מקצוע ההלכה, סליחה, זה ביטוי לממד המעשי ההתנהגותי, לפחות במה שנקרא גבולות גזרה של שולחן ערוך, אבל במובן היותר רחב, זה ודאי מקצוע האמונה, ולכן יש ללמוד הרבה אמונה כדי לזהות את המידות האלוקיות שדרכן הוא מודד את עצמו בעולמנו, ומה הוא אף אנחנו. עד לכאן פחות או יותר כותרת ראשית, לכן מידות הראייה לא עוסק רק במידות הנפש, אלא באופן כללי, בהופעת הקדוש ברוך הוא שהוא מעל המידה, בתוך עולם המידות. ולכן לא מפתיע אותנו שמצאנו בפרקים במידות הראייה גם נושאים שהם לא קשורים למידות הנפש. כמו העלאת ניצוצות, דבקות, חופש וכדומה. בסדר, זה דיברנו פעם קודמת, פחות או יותר. זוכרים? חברים, תענו לי. זה היה פעם קודמת, יופי. האם דיברנו קצת על סוגיית החינוך פעם קודמת? היום, טוב. אז אם תסתכלו רגע, תסתכלו רגע אליי פה. ספר מידות הראייה, יש כותרת משנה לכותרת מידות הראייה. קצת איבדתי את הכל מחילה. אז הרב כותב ככה, ספר מידות הראייה, מה הנושא שלו? ליקוטי, ברורי, הדרכות, מידות חינוכיות לכל נפש ולבני עלייה. טוב, אז לא עסקנו ב... מה? המחלוקת האחרונים, אומר דור, שלא למדנו... אלה מידות למדנו? אלה מידות, קודם כל השכל וכו'. למדנו את כל זה, אז מצוינו. חינוכיות, הזכרנו משהו על החינוכיות? להדגיש את זה. טוב, אז נדגיש רק את זה ונגיע לאהבה. בסדר, אז רק אני אשלים רק את החלק שעכשיו אמרתם שלמדנו. אחרי שהבנו שמידות זה בעצם לזהות את הממד האלוהי שבו הקדוש ברוך הוא מדד את עצמו ודרכו מתגלה בעולמנו, ומה הוא אף אנחנו, כמובן שהדרך לעשות את זה עוברת דרך ברור לימודי שכלי. ולכן בהקדמה במידות הראייה, שתי הפסקאות של אל המידות, זיכוך המידות בדרך הדעת, קודם, הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש, אף על פי שמידות יכולות לכאורה להיות מיוחסות אצלנו, שמידות זה דבר רגשי והתנהגותי, זאת אומרת, אם אני למשל אוהב אותך, אני צריך להרגיש רגש של אהבה, ואני צריך לעשות פעולה של אהבה, אז בדרך כלל, מידות כאילו נתפסות אצלנו, כדבר רגשי ומעשי, למשל אהבה, הרגשת אהבה, פעולת אהבה, זה לא נכון. זה מתגלה דרך הרגשה. ודאי שאני צריך להרגיש אהבה. זה מתגלה דרך פעולה. ודאי שאני צריך לעשות פעולה של אהבה, מתוך הרגשת אהבה. אבל זה לא מתחיל בהרגשה או פעולה. זה מתחיל בדעת, בחוכמה. צריך להגדיר מה זו מידת אהבה. אחרי שנגדיר מה זו מידת אהבה, כי אפשר להתבלבל בה מאוד, כמו כל שאר המידות פה, אז אחרי שהשתכננו בשכל, למדנו, דייקנו, והשתכננו בשכל, עכשיו צריך לחלחל את זה ברגש. ומילא להופיע את זה בפעולה. הזיכוך של המידות בדרך הדעת, הוא צריך להיות מאוד מאוד מדויק. כי לכל מידה, זה הקדמה ב', כל מידה טובה יש לך חסרונות הבאים ממה, לכל מידה אפילו טובה, יש ריאקציות. כמו תרופה, יש לה תופעת לוואי. זה דיברנו גם, אני מתאר עצמי. טוב, אני מסכם את זה כאילו למדנו. אז אם כן, אם אנחנו רוצים באמת להיות בעלי מידות, צריך קודם כל ללמוד את המידות, וללמוד אותן באופן מדויק, כולל המידות הטובות, לא רק מידות טובות במובן של מידות מוסריות, אלא מידות שמגלות את הטוב האלוקי, הנכון והמדויק בכל מידה, גם למידה טובה יכולות להיות ריאקציות פחות טובות, ולכן המידות צריכות להיות מזוכחות, ולזהות את החסרונות שלה, ולסלק מאיתנו את החסרונות שלה. עכשיו אני חוזר לחצי השני של הקדמה אל המידות של פסקה א', כי אם לא נעשה את זה, אז נלך אחרי הנטייה הטבעית ואחרי ההרגל. זה הזכרנו או לא? לא. אז לא מסתדר לי מה שכבודו אמר פה. כי אני פה רץ מהר על דברים שכדאי להתעכב עליהם. אז תסתכלו רגע באל המידות. פסקה א', זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. מה שאמרנו עכשיו, כי אם לא ידע מה טוב ומרה, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין, בסדר? עכשיו, כי אם לא נעשה את זה, עד לכאן נעשה טוב, ואז הוא להרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. הרב כותב כאן שני דברים שיכולים להיות, שיכולים לגרום לנו לא להיות בעלי מידות כמו המידות האלוקיות. אחד, נטייה טבעית, שתיים, הרגל. דיברנו על זה או לא? לא דיברנו, אז כדאי להתעכב על זה. נטיות טבעיות. הקדוש ברוך הוא נטע, מלשון נטיעה בעין, בנפש האדם נטיות ביוד טבעיות. יש לנו נטייה, למשל, למידות מוסריות מסוימות, תכף ניתן דוגמאות, יש לנו נטייה דרך קווי האופי והכישרונות שלנו לדברים מסוימים. אבל זו רק נטייה, זאת לא עובדה. ניתן דוגמה. ניקח דוגמה מוסרית. יש אדם שיש לו נטייה לכעס, אבל הוא לא יכול להגיד, נולדתי כעסן, אין תקנה, אומר לי אשתו, תסתדרי איתי, ככה אני. אין דבר כזה. יכול להיות שיש אדם שיש לו נטייה לכעס, אז העבודה הרוחנית שלו זה להיות אדם יותר סבלן. יש אחד עם נטייה להיות חברתי, אז יותר קל לו תקשר חברתית. בסדר, אבל הוא פחות שם לב להתכנסות העצמית שלו, כי כל הזמן הוא חי מרעשי רקע. אז אוקיי, הוא לא יכול להגיד, אני חברתי, לא יכול להקשיב לעצמי. לא, תעבוד על עצמך, להתכנס בקרבך, בעצמך, לברר לעצמך מי אתה. יש אדם, יש לו נטייה לקמצנות, עוד פעם, מידות הנפש. הוא לא יכול להגיד, אני קמצן. עכשיו, העבודה שלו זה להיות, לעבוד, להיות נדיב. יש אדם הפוך, יש לו נטייה לפזרנות, אז הוא, הכל הוא מפזר. לא, עכשיו תעבוד על עצמך, להיות באמצע, במידת הנדיבות. לכן, זה לא נכון לומר, בין במידות מוסריות ובין במידות של קווי אופי וכישרונות, זה לא נכון לומר ככה אני. אלא יש לאדם נטייה. עכשיו, היות ויש לאדם נטייה כזאת, ממילא ברור שאם יש לו עטייה, נטייה, עטייה לנטייה, הוא מוטה כבר, ברור שיותר קל לו להיות שייך בפועל לנטייה הזאת. ברור. אז אם הוא ילך על פי נטיותיו, לא בטוח שזה יהיה המידות האלוקיות הנכונות. כי כמו שאמרנו עכשיו, הקב"ה חילק את הנטיות. וכל אחד מאיתנו קיבל איזה תיק עבודה בנושאים שונים ביחס לנטיות שונות. אחד. שתיים, הדבר השני שמשפיע על האדם זה ההרגל. ההרגל הוא תוצאה של הסביבה שבה האדם חי. אחד, הבית שלו, המשפחה. שתיים, מערכת החינוך שבה הוא למד. ג', החברה שבה הוא חי, יכול להיות מקום מגורים, תנועת נוער וכדומה. וכל אחד במעגלים החברתיים שלו. אז הנטייה הטבעית נקרא לטבע ראשון, ההרגל נקרא לו טבע שני, הטבע הנרכש. אם אדם מנהל חיים על פי טבע מולד, כלומר נטייה טבעית מולדת, או טבע נרכש, כלומר נטייה אחרי ההרגל, מי אומר שזה הרצון האלוקי? מי אומר שזה המידה האלוקית? לכן, לימוד המידות בדרך הדעת קודם לזיכוכן בדרך הרגש, ולכן הן צריכות להיות מזוכחות ונטולות כל החסרונות אפילו במידות הטובות, כי אם לא נעשה את כל העבודה הזאת, אז מהר מאוד הנטייה הטבעית וההרגל יעשו קואליציה, ומי יודע איפה נמצא את עצמנו. לכן אני לא יכול להגיד אני מדוד במידות האלוקיות מתוך הנטייה הטבעית. לא נכון. מתוך ההרגל. לא נכון. מתוך הרגש. לא נכון. מתוך פעולה. לא נכון. אז לא נטייה טבעית, לא הרגל, לא רגש, לא פעולה. לימוד, דעת, שכל, מידות ראייה. ללמוד. בסדר? אז אני מסכם את הכותרת הראשית ואת שתי ההקדמות האלה. היות ואמרנו שכדאי גם לחזור להקדמה, לכותרת המשנה שבמידות הראייה, כי הרב כותב כאן, כמו שדייקנו פעם שעברה, ליקוטי בירורי הדרכות, מידות חינוכיות. למה הרב לא כותב כאן מידות מוסריות? כי הרי אמרנו שזה לא רק מידות נפשיות, מידות מוסריות, אלא מידות כוללות. מהו אף אנחנו? בכל מערכת החיים, סדר הופעת השם בעולמנו. נכון? אז אני רוצה קצת להתעכב על המילה חינוך, וממילא נראה איך שיש בחינת מידות חינוכיות, א', איזה מין מכנה משותף לכל נפש, וגם איזה מין הדגשות מיוחדות לבני העלייה, לכל אחד מאיתנו, תכף נדבר על זה. טוב, אז אני רוצה קצת לברר מושג החינוך, נעשה את זה קצר ולעניין, כי אולי כן כדאי להיכנס כבר למידת אהבה, נראה מה נספיק היום. חינוך. אנחנו מצאנו, לא דיברנו על זה בכלל, כלום? טוב, אז כדאי להקדים את זה. אנחנו מצאנו שורש חנך בתורה, ממש מראשית ספר בראשית. פגשנו שורש חנך, ח' נון חף, חינוך, שורש חנך, מתחילת ספר בראשית. פגשנו חנוך, נכון? חנוך איננו, והייתה לחנוך את האלוהים, וכו'. ועוד חנוך שני. אבל הפעם הראשונה שרש"י מגדיר את השורש חנך, מה זה חינוך? זה על הפסוק שמופיע בספר בראשית, פרק י' פסוק י' על הפסוק, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300 וירדוף אדן. על מה מדובר? אברהם אבינו שומע שלוט שבוי בחובה שמשמאל לדמשק, כנראה באיזה מנהרה שם, וזה לא מצחיק, זה בדיוק ככה. ואברהם אבינו נמצא איפה? בחברון. אז הוא שומע שלוט שבוי, ואז וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300. אם יישאר זמן אולי קצת נפתח את הפסוקים האלה, למרות שזה קצת סטייה. אז הוא לוקח את החניכים שלו, וירק את חניכיו ילידי ביתו, לוקח את החניכים שלו, ויוצא למרדף כדי להוציא את לוט מהשבי. ומצליח בזה. מי היו החניכים האלה? אולי תכף נדבר על זה בסוגריים, כי כדאי לנצל את ההזדמנות אם אנחנו כבר פה. בכל אופן, התורה הגדירה את מי שהוא לקח איתו למשימה, חניכיו. וירק את חניכיו, לא כתוב תלמידיו, ולא כתוב לוחמיו, כתוב חניכיו. בסדר? יופי. אז וירק את חניכיו ילידי ביתו. רש"י שם אומר, מה ההגדרה של חינוך? חניכיו, אומר רש"י, כל לשון חינוך שבמקרא, בין אם זה לחנך אדם, או לחנך, כלומר לחנוך, כלי או חפץ או בית, בסדר? או בגד וכו', נגיד כלי או בית, כל חינוך שבמקרא, והוא אומר רש"י, אני מצטט, התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. וכן חנוכת הבית, וכן חנוכת המזבח, או חנוכת המשכן, שם הוא אומר משהו כזה. יפה, אז מה המשפט שרש"י מגדיר לנו את המושג חנך, חינוך, חניכה? התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. דוגמה, יש אומן, אומנות שהוא עתיד לעמוד בה, אני רוצה להסביר את המילה אומנות. יש אומן, נגיד כדר שכידר גדרות. בסדר? יש איזה מפעל, מייצר כלים. נגיד שהוא מייצר עכשיו כלי אוכל. אז הוא מייצר סיר, צלחת, מזלג, כף וכו'. יופי. קניתי מהיצרן צלחת. האומן ייצר אומנות צלחת. יופי. קניתי את הצלחת, הגעתי הביתה, ונגיד אפילו צלחת פלסטיק שלא תישבר, עשיתי ממנה צלחת מעופפת, והוא התחלתי לשחק עם הבן שלי צלחת מעופפת. נגיד היא לא נשברה. יופי. האם הפעולה הזאת נקראת? הצלחת היא האומנות, הקדר הוא האומן. הוא קידר את האומנות, ייצר צלחת. יופי. האם הפעולה הזאת של צלחת מעופפת נקראת? חנכתי, אני יכול לומר עליה, חנכתי את הצלחת. לא. למה לא? כי לחנוך משהו, זה לא הפעולה הראשונה שאתה עושה איתו. לחנוך משהו זה להשתמש בו, בפעם הראשונה, לייעוד, למטרה, לתפקיד שבשבילו הוא נוצר. לכן הצלחת הזאת נוצרה, אם הייתי שואל את הקדר, למה קידרת הצלחת? תשובה, להיות כלי קיבול לאוכל, לא לעשות את הצלחת מעופפת. לכן בפעם הראשונה שאני אשתמש בצלחת לכלי קיבול לאוכל, זה ייקרא לחנוך את הצלחת. מצוין, גזור הדבק. בניתי בית, 4 קירות תקרה רצפה, יפה. הבית הזה בניתי איזה מבנה, נגיד החדר הזה, האולם הזה. דיברנו על זה פעם, בטוח. האולם הזה יכול להיות כיתת לימוד, יכול להיות חדר פנימיה, יכול להיות קיוסק, יכול להיות תרופה לסוסים, יכול להיות המון דברים. יפה, כשאני עושה חנוכת הבית, בעצם מתברר שהבית הזה נועד למגורים. עובדה, באים אנשים, אנחנו עכשיו גרים פה וכו'. כלומר, מה זה לחנוך את הבית? זה להשתמש בבית הזה, במבנה הזה, למטרה שבשבילה הוא נבנה. אז התחלת כניסת כלי או בית לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. קל וחומר, אדם. מה זה לחנך אדם? אדם יש לו אישי, טבע, אישיות, אופי, כישרונות. לחנך אדם זה להתחיל לעזור לו להוציא את כוחותיו, כישרונותיו, אופיו, מהכוח אל הפועל. כמובן, בצורה נכונה. לכן אנחנו לא אמורים כמחנכים להלביש על אדם דברים שאינם טבעו או לא מתאימים לו, זה נקרא לאלף בני אדם באלף, וכנראה אתה מאלף אותם גם בעין, אלא לחנך אדם זה לזהות, להכיר את נפש המתחנך, אישיותו, כוחותיו, כישרונותיו וכו', ולעזור לו להוציא את הכישרונות האלה, את האופי הזה, את היכולות האלה, את המידות האלה, את הנטיות המידות האלה, על פי הסדר הנכון שהוא הסדר אלוקי, להוציא אותם מהכוח אל הפועל. זה נקרא חינוך. אז במילים אחרות, אני אגיד רגע עוד משפט על חינוך. עכשיו, כל אחד מאיתנו, או א', כל עם, ב', כל אחד מאיתנו, קיבל איזה טבע ואופי, שאת הטבע ואופי הזה הקדוש ברוך הוא שתל בתוכנו. יש לכל אחד מאיתנו אופי מסוים, כישרונות מיוחדים, יפה. מאיפה זה בא אלינו? החסידה שם את זה בתוכנו. לא, הקדוש ברוך הוא שם בקרבנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נקרא אומן. אנחנו נקראים אומנות. התפקיד שלנו זה לזהות את האומן שבאומנות, כלומר את הטבע שהוא שם בנו, כעם, כפרטים, ולהתחיל להוציא את זה מהכוח אל הפועל. זה נקרא חינוך. מה זה חינוך? חינוך זה לזהות את האומן שבך, ששם בך כישרונות מיוחדים, ומילא התפקיד שלך זה להוציא את הכישרונות האלה מהכוח אל הפועל, כי זה מה שהוא שם בך. לא להתכחש לכישרונות האלה, להכיר אותם, ולהשתדל להתאמץ, להוציא אותם לפועל כמה שאתה יכול. זה נקרא חינוך. במילים אחרות, חינוך זה מידות. מה זה חינוך? חינוך שווה מידות. כי אם מידות זה הקדוש ברוך הוא מעל למידה, אבל הוא מדד את עצמו בעולם שלנו במידה מסוימת, במדידה מסוימת, אז הוא מתגלה אלינו במידה הזאת, אז אני צריך להופיע את המידה שלו. זה בדיוק חינוך, הוא שם בי את המידה שלו באיזושהי צורה, אני צריך להוציא זה לפועל. זה אותו דבר, מידות שווה חינוך. זה אותה הגדרה בדיוק. לכן, ליקוטי ברורי הדרכות, מידות חינוכיות, מתקדם. לכל נפש יש מידות מסוימות שהקדוש ברוך הוא שם בכל נפש. למשל, המכנה המשותף שלנו, כולנו בני אדם. אז יש איזה טבע אלוקי שהקדוש ברוך הוא שם בכל בני אדם. למשל, שיש לאדם שכל, והשכל הזה אמור לנהל לך את החיים. לדוגמה, בשונה מבעלי חיים, שמה שמנהל אצלם את החיים זה אינסטינקט, ולא שכל. אז זה לכל נפש, עוד טיפה, אנחנו בני אדם ממין זכר, בני אדם מין נקבה זה משהו אחר, אז מה המכנה המשותף האנושי, מה המכנה המשותף האנושי זכרי, וכן האנושי נקבי לנקבות, זה לכל נפש, לכל בני אדם, לכל בני אדם הסחרים, ואלה עבדי כל בני אדם הנקבות. ג', אנחנו עם ישראל, אז יש זה טבע ישראלי משותף לכולנו. ד', רובן שמעון לוי, כל אחד מה שמחד אותו. לכן, קודם כל, יש אומן באומנות, מידות אלוקיות, חינוך, משותף. זה שווה לכל נפש. ליקוטי ביאורי הדרכות מידות חינוכיות לכל נפש. ב' ולבני עלייה. לבני עלייה, כלומר, יש כאלה באמת שמשים יותר במחאות מעולים, אנחנו לא אחד ושלום מקטלגים או מקטרגים, אבל כבר חוברה סוגי נפשות שונות, יש אנשים שהיכולת שלהם להוציא את האלוקות אל הפועל, אופה, אני עושה השוות כי כל אחד הוא 100%, אבל להוציא במידות מסוימות יותר אפשרי למטרות מסוימות, זה הכוונה כאן בני עלייה, לכן כל אחד צריך לדעת, אם אני אשתמש רגע במשלים הקודמים, כולנו בני אדם, כולנו בני אדם מזכר, כולנו כן עם ישראל, עד כאן המשותף. דלת, כולנו, או כל אחד מאיתנו, סליחה, הוא ייחודי. אז כל אחד הוא בן עלייה במישור מסוים, במישורים מסוימים. לכן חינוך ומידות זה גם עניין אינדיבידואלי, זה עניין אישי. טוב, אם אנחנו פה נרוויח את הסוגריים האלה, אני חוזר לברק את חניכה. אז חינוך, התחלת כניסת האדם הוא כלי, לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. בואו נרוויח לדרך עוד משהו עכשיו, למרות שאני סוטה מהנושא, ננסה להרוויח את זה. אברהם אבינו נמצא בבאר שבע, בחברון, סליחה. שומע שאלות שבוי. איפה? אנחנו יודעים, עדן הוא רץ, עדן, שחובה שאני שמאל דמאסק. בסדר, יופי. ואז הוא מקבץ את חניכיו, ומה הוא עושה, אמרנו עכשיו? הולך, רודף, להציל את לוט. יפה. עם כמה אנשים, חניכים, הוא יוצא למשימה. 318. והרק את חניכיו, 18 או 300 וכו', והרדוף אדם. יפה. מי הם אמורים להיות החניכים האלה? רגע, נתחיל שאלה קודמת. מה המשימה שלו? שמעון, מה המשימה שלו? להציל את גלעד שליט מהבור, להציל את לוט, להוציא את החטוף מהמנהרה. זאת המשימה שלו. כן או לא? לא נחבס מילים, נדבר ברור כדי שיהיה ברור לנו עד הסוף. מה המשימה שלו? להוציא את החטוף מהמנהרה. לוט שבוי. מה אתה מסתכל כאילו מה אני אומר? זה מה שכתוב בתורה. לוט שבוי. לא לחבס מילים ואחרי זה להביא פשט עם עקומים. זה מה שכתוב. יפה. אז אברהם ונוצא בחברון, דרך בר שבע וכו'. יפה. הוא עכשיו יוצא למרדף, בוא נגיד מילים יותר פשוטות, הוא יוצא למבצע צבאי, הוא רודף, והרג את חניכיו, רש"י, הרמב"ן, אומרים, פיזר את הכוח, ויחלק עליהם לילה, עשה כדרך הרודפים, חילק את הפלוגה, כאן תכף נראה איזה גדוד, חילק את הגדוד, וחלק עשו מערב, הפתיע אותם בלילה, ממש, אומר הרמב"ן, נע כמנהג הרודפים, וכו', יפה, והוא יוצא להציל את לוט, יפה. אז מי הם אמורים להיות ה-318 האלה, הנקראים חניכיו? לוחמים. איזה לוחמים היית לוקח? סיירת. דור מדבר לעניין, ברור. בסדר, זאת אומרת, ברור שאני לוקח איתי, מה ברור אני לא לוקח איתי? לא לוקח איתי את החבר'ה שיושבים פה עכשיו. זה ברור. לא לוקח אותי בחורי ישיבה שלא התגייסו. ברור, השאלה אם אתה... ברור. חז ושלום, אני אדבר על עצמי, אגף שלך כמו אגף שלך בן 18, ברור, שמעון הוא מפקד הפקוח. ייתן להם שם סחוג, הכל ייפטר. נכון, כולם יפלו, יפלו, מוציא את לוט, יפה. טוב, אני חוזר אלינו. חוזר אלינו. אז ברור, אומר דור, שמדובר א' על 318 לוחמים, דרך אגב, ברמה של צהל היום, סדר גודל של, מחלקה 30, פלוגה 80-100, גדוד. גדוד 318 פלוס מינוס, אז אברהם מצויים גדוד, יפה. מי הגדוד הזה? לוחמים. איזה לוחמים? סיירת מטכ"ל, ברור. סיירת גבעתי, גולני. טוב, לא נעלי אף אחד. ימם, בסדר, יפה. אני עכשיו רוצה לצלם תמונה לעיתון, לפי ההבנה של פשט הפסוקים כרגע, איך נראה הגדוד, כשאברהם אבינו ככה עושה להם מסדר בחברון, נועל קרב יוצא לפני שהוא יוצא לקרב. מה יראו בתמונה בעיתון, מה יראו עכשיו? תתארו לי את התמונה רגע. דברו איתי, לא מבין פנטומימה, דברו איתי. איך תראה התמונה, מה יראו בתמונה? 318 לוחמים, הלאה, תמשיך. מדים, משופצרים, אפוד, שכפץ, נשק, מה עוד? הלאה, הלאה, נו דברו, אתם לוחמים הייתם, לא? דור, תעזור לנו. מה? כוחות סיוע. כדור בקנה, רצח בעיניים, פלנית על המצח, לא יודע מה. הסוואה, ככה זה ייראה? דברו איתי. למה לא? כי אתה ואני גדלנו אצל הגננת שאברהם אבינו זה אליהו הנביא עם ג'לביה. מי אמר לך? מי אמר לי? למה לא? זה הפשט של מה שכתוב. זה הפשט של מה שכתוב, רבותיי, למה לא? זה הפשט התורה. כלומר, הציור שאנחנו מציירים בעיני רוחנו, את אברהם אבינו הולך, עושה כישופי שמות הקודש ומוציא את לוט שם מהמנהרה, זה דמיונות. שהכניס לנו לראש מכל מיני סיבות דרך אגב. אברהם אבינו הוא לוחם, הוא איש צבא, הוא רמטכ"ל, הוא מג"ד, הוא יודע בדיוק מה המשימה. הוא הולך לזה עם כל הכוח ומחלק את, את הכוח ועושה הפתעה בלילה. יפה, עד לכאן פשט הפסוקים. יפה. רק בעיה אחת, ולכן כבודו אמר לא. רק בעיה אחת. מה הבעיה? שחזל בגמרא, כמדומני נדרים נון ב' ורשי, על הפסוק, לא אומר ככה. ולכן כבודו אמר כנראה לא. מה רשי אומר? לא, 318 איש, רק אליעזר. מה תעשה עם 318? מניין גימטריה של שמו א' למד י' ז' רש, תבדקו אחר כך 318... אז אם כן, מי היו החניכים שאיתם אברהם אבינו יוצא לקרב? לפי זה אליעזר עבד אברהם. כלומר, רק רגע שנייה. לפי הציור הראשון, החניכים הם 318 לוחמים. לפי הציור הזה עכשיו, לפי רש"י חז"ל, הציור הוא באליעזר עבד אברהם. רק להסביר לכולנו מי זה אליעזר עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם, אומרים בפרקי דרבי אליעזר, היה אחד משבעה שלא מתו. זאת אומרת, תכניסו את אליעזר עבד אברהם לרשימה של יעקב אבינו לא מת. בסדר? אליהו הנביא עלה בסערה השמיימה. מי עוד? חנוך איננו ויתהלך ואיננו כי לקח אותו אלוהים. זאת הרשימה. אחד מהשביעה, אליעזר עבד אברהם, קדוש עליון. טוב? ארור אני מדבק בברוך, עוד סוגיה. אבל בכל אופן, לפי זה. זאת אומרת, לפי הציור שאני מצייר כרגע, שני צדיקים קדושים יוצאים מחברון כדי להציל את החטוף מהמנהרה. לא. איך זה ייראה? איזה תמונה תהיה בעיתון? לפי דרשת חז"ל. שימון, איזה תמונה תהיה בעיתון? לא, חס ושלום להגיד אברהם בן אליעזר עבד, תחזור בך, מחילה. איך זה ייראה? שאל תתן לי ציונים. רק איך זה נראה בעיתון? תמונה, תראו לי תמונה. מה? שני אדמו"רים יוצאים כנראה דף יומי, זבחים עכשיו עדיין. זבוחים, ומגיעים שם לחובה של סמון דמאסק, אומרים איזה שם הקודש, שולפים מקלות, חוזרים. טוב, שאלה למה לא אומרים שם הקודש בחברון, למה צריך להגיע לכל הדרך? מחברון, דרך באר שבע, כביש 60, עברנו את שכם, תמשיכו הלאה, רמת הגולן, סוריה. למה צריך? עכשיו שאלה, עכשיו הגענו לשאלת השאלות. אז איזה תמונה תהיה בעיתון? התמונה של מגד עם 318 לוחמים. כדור בקנה, או שני אדמו"רים, דף יומי. מחלוקת עיתונים. כלומר, בעיתון, לא יודע, מעריב עוד קיים. מעריב, נגיד, אז מגד. בעיתון המודיע, שני אדמו"רים. נו, אז מה הפתרון שלכם? מה התשובה? מה התשובה לשאלה החמורה הזאת? רבותיי, כל זה סוגריים לנושא שלנו. לא התכוונתי לדבר על זה, אבל אם אנחנו פה נרוויח את זה על דרך. תשובה, התורה לא באה ללמד אותנו ציורים, תמונות בעיתון. התורה באה ללמד אותנו עקרונות. זאת אומרת, עכשיו הנקודה. אברהם אבינו גידל בבית שלו חניכים, וירק את חניכיו. מי הם החניכים האלה? מה הייתה התפיסה החינוכית שלו? תשובה, לגדל אנשים שבעולם הפנימי שלהם, הם בחינת אליעזר עבד אברהם, בגימטריה, וזה שהם כל כך קדושים, עליונים צדיקים, זה לא סותר בכלל שהם יכולים ללבוש לבוש של סיירת מטכ"ל, ולצאת למבצע צבאי, להוציא את גלעד שליט מהבור. או את כל החטופים שלנו שיחזרו מהר, אלה שעדיין לא חזרו בעזרת השם, אמן. אין שום סתירה! מאיפה הגענו לסתירה הזאת? שאו שאתה תלמיד חכם צדיק, או שאתה לוחם קרבי מצטיין. וזה אבינו הראשון. דרך אגב, דמות בעיניי, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו יותר. כי שני החנוכים הקודמים שפגשנו, שורש חנך, אחד מהם שייך רק לעולם הרוחני, לפי החתם סופר, התעלק להיות כמלאך השם בשמיים. עד כדי כך אומר החתם סופר בקדמתו ליורה דעה, נקראת פיתוחי חותם ועוד מקומות, גם פירושו על התורה. עד כדי כך שנפרדה החבילה, ואני לא מבין מה אנחנו להגיד עכשיו, שהאדם וכל בריאה מורכבים מארבע כוחות היסוד, ארבע ממדי היסוד, אפר מים רוח אש, אש יותר הצד הרוחני, אפר יותר הצד החומרי, מים רוח, סוגיות שלמות. אומר אדם סופר, החנוך הזה שעליו נאמר ויתהלך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים, החנוך הזה הצליח להפריד את החבילה. הפך להיות כמלאך השם בשמיים. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אדם סופר, אין בעיה, אתה רוצה להיות מלאך? אין בעיה, בוא ניקח אותך לעולם המלאכים. כך אומר אדם סופר, זה לא עונש. ויתהלך חנוך את האלוהים, שכח את העולם החומרי, שכח את פעילותו החומרית, שכח את אחריותו החברתית, ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. זה חנוך אחד. אז דגם חינוכי אחד, נקרא לזה ככה, זה להתמקד בקודש הנבדל, בלי מפגש עם עולם החומר והחול. בלי מפגש עם החברה. דרך אגב, שלושה דורות אחר כך, מה קרה כתוצאה מהדרך הזאת? שלושה דורות אחרי חנוך מבול. ברור. החתם סופר שואל שאלה יותר חמורה. אם האדם הראשון שעליו נאמר בתורה, ויתהלך חנוך את האלוהים, ויתהלך את האלוהים זה חנוך, אז זה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא בחר בחנוך להיות אבינו הראשון? חנוך אבינו, למה אברהם אבינו? מה ההבדל בין אברהם אבינו לבין חנוך? אברהם אבינו, אני מזכיר, נוח, 3 דורות אחרי חנוך. אברהם אבינו, 13 דורות אחרי חנוך. 10 דורות אדם עד נוח, עוד 10 נוח עד אברהם. הפער חנוך אברהם לא, לא כזה גדול, 13 דורות, לא הרבה שנים. פלוס מינוס, 500 שנה גג. לא ספרתי בדיוק, בערך, פחות או יותר. לא הרבה, בין 400 ל-500 שנה. פלוס מינוס. זה לא כזה רחב, זה לא כזה ארוך. בסדר? 10 דורות מאדם עד נוח, 1,600 שנה. נוח עד אברהם, 350 שנה. 400 שנה. חנוך קצת, נגזים, 500 שנה. בסדר. פלוס מינוס. בכל אופן, אם כן, אז חינוך אחד, זה החנוך שהוא מתנתק מעולם החומרי. יפה. חינוך שני, זה הבן של קין. נכון? קין, ואי בונה עיר, ויקרא שם עיר כשבנו חנוך. יפה. קצר, כי הזמן קצר. קין, אחרי שרצח את הבל, נענש כמה אנשים. אחד מהם, נא ונד, תהיה בארץ. יפה. מה זה נע? מה זה נע? מלשון? תנועה. כלומר, אל תשב במקום אחד. מה זה נד? נע ונד. מה גם? זה אותו דבר. אז מותרת המילה נד. נדנדה. מה זה נדנדה פה בגן, בגן הסוס? מה זה נדנדה? מה? כלומר, אז מה ההבדל בין נע לנד? מי אמר לך? לנו, ענתי, אני בתנועה. נד נדע, נו, התשובה בשאלה. מה ההבדל בין תנועה ממקום למקום לבין להתנדנד בנדנדה? כשאני, נו, אני רוצה להגיד לך את התשובה. כשאני אמצא על נדנדה, אני יושב באותו מקום. אני באותו מקום, רק מה, אני כאילו בתנועה. כלומר, אם אפשר לומר, נע זה תנועה פיזית, ונד זה תנועה יותר פנימית, פיזית אני באותו מקום, אני על אותו כיסא. נכון? יש דיון בהלכה, אדם שמתחיל לאכול סעודה באוטו, בכיסא. יצאתי מאשקלון, התחלתי לאכול המוציא באשקלון, סיימתי המוציא פה בחניה בקרית משה בירושלים. אני יכול לברך בקרית המזון, זה נקרא אותו מקום? האם מה שמגדיר את המקום, הצרף בקרית המזון באותו מקום שאכלתי, האם המקום שנקרא הכיסא שאני יושב עליו, זה הכיסא של האוטו, מה אכפת לי אם הוא על הירח או פה באשקלון? או איפה כל האוטו נמצא? התחלתי באשקלון, אני בירושלים, אז אני כבר לא באותו מקום, אולי צריך לעזור לאשקלון לברך בקעת המזון. דיון בהלכה. רק רוצה להגיד שאני על אותו כיסא. זה נדנדה. נדנדה, זה לא נענעה, נכון? אז אם כן, קין קיבל עונש חמור מאוד. להיות נע בתנועה ובתנודה, כלומר גם תנועת הגוף וגם תנודת הנפש, כלומר להיות חסר יציבות, בקיצור. לא להתקבע במקום אחד. בסדר? יפה. האם קין יכול להתגבר, כלומר יכול לא לעשות את רצון השם, להיות בתנועה. כלומר, האם קין יכול להתיישב במקום אחד? תיאורטית, הוא יכול להתיישב במקום אחד? חבר'ה, דברו איתי. האם קין יכול להתיישב במקום אחד? הוא אמר לו, אתה צריך להיות בתנועה מא' לב'. הוא לא יכול להתיישב? למה לא? לא הבנתי. הוא יכול האם הוא יכול, הקב' הוא אמר לו, נע. האם הוא יכול לא לנוע? מה לא? האם קין יכול לא לנוע? הקב' הוא אמר לך, אתה תהיה נע. קין יכול להחליט שהוא מתיישב במקום אחד? כן. נד, נד זה כבר משהו יותר פנימי בנפש. הקדוש ברוך הוא שולט על הנפש שלך, לא שולט על הרגליים שלך. האם קין יכול להיות לא נד? לא. נד, הקדוש ברוך הוא יעשה אותך, איך נקרא לזה? כל הזמן, מה? לחוץ מבפנים כזה. כלומר, קין יכול לעבור על דבר השם, לא להיות נע, לשבת, אבל הוא לא יכול לעבור על שם, על דבר השם, לא להיות נעת, כי זה הקרב החושות בנפש שלך. לכן כתוב, וישב קין בארץ נוד. אם כן, קין מתיישב, עובר על נע. בארץ נוד, לא יכול לעבור על נד. בכל אופן, קין עובר על דבר השם. כתוב ברוך הוא אמר לך תנועה, ואתה מתיישב במקום אחד. והחצוף הזה, קין, לא רק שהוא מתיישב במקום אחד, אלא ויהי בונה עיר. לא רק שהוא מתיישב, הוא מתיישב באופן קבוע, הוא מקבע את הישיבה, הוא בונה עיר. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. כלומר, איזה מורשת הוא רוצה להשאיר לדורות בשם שהוא קורא לבן שלו? תבנה את העולם החומרי, תצפצף על מה שהשם אומר. אז אם החנוך הראשון זה קודש ללא העולם הזה, החנוך השני, הבן של קין, זה עולם הזה ללא קודש. לכן הפסוק התמים הזה, לכאורה, של וישב קין ויהי בו נעיר ויקרא שם עיר כשם לו חנוך, זה פסוק נורא והיום. זה פסוק שנראה לנו איזה יופי, קין בונה את העולם, פתח את העולם. כן, הוא פתח את העולם לא לפי רצון השם. וזה שהוא קורא לבן שלו חנוך, הוא רוצה לומר, אני אגיד זה ככה, יש שלושה דגמים חינוכיים. דגם חינוך אחד, חנוך, שאמרנו מקודם, קודש, קודש נבדל, מנותק לגמרי מעולם החול, מעולם החומר, מהחברה, חסר אחריות לחלוטין ביחס לעולם הזה, התוצאה הייתה שלושה דורות אחרי זה, מבול. יפה. חינוך, דגם חינוכי שני, הפוך בדיוק. קח את העולם הזה, תפתח אותו, תבנה אותו, נקווה שבלי אינטרסים, אבל גם עם אינטרסים עדיין, ואל תקשיב בכלל מה שהם רוצים לך. זה חינוך שני. והחינוך השלישי זה החינוך האברהמי, והרק את חניכה ולידי ביתו שמלמד אותנו, שהחינוך שהשם חפץ בו, שזה רק עם ישראל יכול להופיע את החינוך הזה, זה חינוך שמצד אחד הוא קדושה פנימית עצמית, מבחינת אליעזר עבד אברהם, ומצד שני, היכולת להופיע את כל זה בתוך מערכת החיים החומרית. עד כדי מלחמה, שזה הכי קשה להופיע את האלוקות בתוך מלחמה. אז לא חנוך הראשון הוא אבינו, ויש עדיין דגמים חינוכיים כאלה בעולם, ולא חנוך השני הוא אבינו, וודאי שיש דגם חינוכי כזה לצערנו הרב בעולם וגם בארץ, אלא הדגם החינוכי שלנו זה אברהם אבינו. טוב, זה סוגריים לשיעור, לא קשור אלינו, כי אני רציתי רק להוציא, להגדיר מה זה חינוך. ליקוטי ברורי הדרכות מידות חינוכיות לכל נפש ולבני עלייה. אז חינוך, ההוצאה של הכוחות האלוקים מהכוח לפועל, האומן באומנות, תוציא את האומנות שבך, את האומן שבך אל הפועל, ולכן ספר מידות הראייה חוזר, הוא מטפל איך אנחנו מזהים את הממד האלוהי, אף על פי שהאלוהות מעבר למדידה, מעבר למד, מעבר למידות, איך הקדוש ברוך הוא מודד את עצמו בעולמנו במידות, בכל נושא, בכל זמן ובכל מקום, וזה נקרא במלאכות חינוך, האלוהי שבאנו שתרצה לפועל, ומה הוא, אף אנחנו. אז אנחנו פעם הבאה נתחיל בעזרת השם מידת האהבה, מהי האהבה? כן. ברור, הכל. הכל, הקודש והחול, שניהם יחד. כן, אבל האדם הוא אורגן אחד, האדם הוא אישיות אחת. נכון? אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה באריכות. טוב, יישר כוח, אשריכם ישראל.